כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אבקת הקסמים של מימון, מאת ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעל לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. אברהם מימון הפך את חנות התבלינים של הוריו בשוק הבדואי של באר שבע למפעל משפחתי, ואז לקח אותו כל הדרך להובלת השוק כשהוא מנצח מתחרים כמו אוסם. לפני שבועיים הוא מכר 50% ממנו לפי שווי של 85 מיליון שקלים, רק כדי שיוכל להמשיך לצמוח ולחופף את הגדולים. מכל המקומות בעולם, אימפריית התבלינים של אברהם מימון שוכנת דווקא באזור התעשייה האפרורי והמאובק של באר שבע. המפעל של מימון, יותר מ5 דונם שטחו, משתלב בטבעיות בנוף המוסכים ובתי החריטה, אבל בניגוד להם הוא מגרה את כל החושים. ריח חזק ודומיננטי של תבלינים עומד באוויר, והדמיון ממריא מעצמו למקומות כמו השווקים של דלהי. באחד המבנים בשטח תוכנים שורשי קורקום זהובים לאבקה ריחנית, שעוברת הישר לאריזות מוארכות בעלות פקק צהוב, סימן ההיכר של המפעל. מחלל אחר במבנה עולה ארומה משקרת של וניל וקפה. כאן מייצרים אייס קפה לרבים מבתי הקפה בארץ. מאחת הפינות עולה ריח מתקתק של מלית וחמניות צמיחה שמתבשלת בסיר ענקי, כשקף מכנית מערבלת אותה באיטיות. מכאן היא מוזרמת לצנצנות פלסטיק לבנבנות של מותג האפייה מימונס. בחדר אחר, תוף ענקי תוכן ברעש סוכר לאבקת סוכר כלילה, וזו מועברת לסקית של המותג סוגת. קרנבל הניחוחות הצבעוני הזה עלה לפני שבועיים לכותרות, כשקרן ההשקעות הפרטית של קדמה קפיטל רכשה 50% מתבליני מימון לפי שווי מוערך של 85 מיליון שקל. קדמה, שיש לה קילומטראז' בעסקי המזון, בין היתר היא בעלת השליטה בעקבי כרמל, לא נכנסה להשקעה הזו רק מפני שהיא מפלפלת את הפורטפוליו. תבליני מימון מגלגלת מחזור של 95 מיליון שקל בשנה, ומובילה את שוק התבלינים, שהיקפו נעמד השתקעת ביותר מ-205 מיליון שקלים, עם נתח שוק של 38%, הרבה לפני מתחרים כמו טעם וריח, 24%, מיה, 13%, ופרג, 5%. יותר מזה, ברבעון האחרון החברה גם התייצבה בראש שוק מוצרי האפייה, שגלגל השתקעת 410 מיליון שקלים, עם 17%, אחרי שהדיחה מהבחורה את אוסם, 16%. ומה שחשוב עוד יותר, מדובר בחברת צמיחה אמיתית, שצומחת כבר 18 שנה ברציפות ומכפילה את מחירותיה מדי 4 שנים. מבחינת אברהם מימון, הצמיחה הזו היא כמעט כורח. אני לא יכול לעצור, הוא מודה במהלך השיחה שלנו. אני רוצה להיות הרבה יותר גדול, לגדול פי 3, פי 4, כי אני מתחרה בענקים כמו אוסם, ואני בסך הכל מימון מבאר שבע. לכן מכרת 50% לקדמה? כן. כדי שאוכל לקפוץ קפיצות גדולות, אני צריך מישהו שיעמוד מאחוריי. מי שרוצה לשרוד לאורך זמן, זקוק לגיבוי. תלוי מי נותן את הגיבוי. אוסם למשל חברה לנסטלה, וזה רק חיזק אותה. אתה בחרת לא ללכת עם תאגידי מזון, אלא עם קרן השקעות פרטית. כי התאגידים הגדולים היו יושבים לי על הווריד. הוא מחייך ומניח אצבע על וריד הצוואר שלו. עם קדמה אני ממשיך כרגיל, אני לא מרגיש אותם. ברשתות השיווק אמרו לי, תחזור לבאר שבע. במידה רבה הסיפור של מימון מזכיר את סיפורו של רמי לוי. שניהם בני אותו גיל כמעט, מימון בן 67, לוי צעיר ממנו בשנתיים. שניהם צמחו מחנויות קטנות בשוק, מימון מבאר שבע, לוי בירושלים. את החנויות האלה הם הפכו לאימפריות בזכות חושים כימונאיים, מחודדים ודרייב חסר מעצורים. שניהם גם מעסיקים את כל המשפחה. אצל מימון אלה הבנים כפיר, בן 42, ממונה על הפיתוח העסקי, וליאור, בן 40, סמנכ"ל התפעול והרכש, והבת אוריה, בת 37, מנהלת השיווק. כשאני מגיע למשרד של אברהם, היא יושבת שם איתו, פניהם טרודים, והם מבקשים שאמתין. כשאני מברר אחר כך מה היה העניין הדחוף, מסתבר שהבת התקינה אפליקציית ספוטיפיי בטלפון של האב. המשרד הקטן, כמו שאר המשרדים במפעל, מעוצב בפשטות פרקטית ונטול חלונות. על הקיר מתנוססת תמונה ענקית של אביו של מימון, טני, עטוף בטלית ותפילין. לאבא שלי הייתה חנות תבלינים עוד בתוניסיה, הוא מספר, כשהמשפחה עלתה לישראל ב-1953 והתיישבה בבאר שבע, טני פתח חנות כזו בשוק הצריפונים, זה שכונה השוק הבדואי הישן. באותן שנים התבלינים נמכרו בתפזורת ורק בשוק ובחנויות מתמחות. אברהם נולד שנה מאוחר יותר, הרביעי מתוך 9 אחים, וגדל בחנות של הוריו, בין המתחנות וסקי התבלינים. בסוף שנות ה-60 עברה החנות לשוק באר שבע, שם היא פועלת עד היום. אחרי שחרורו מהצבא חזר לחנות. את הפלפלים היבשים הייתי קונה מהמושבים, מאחסן אותם אצל חבר ותוכן, הוא נזכר. בהתחלה רוב הלקוחות היו בדואים. אחר כך הגיע גל העלייה מצפון אפריקה, וגם יהודים התחילו לבוא. יום אחד בשבוע הגיעו מדימונה, יום אחד מירוחם, ופעמיים בשבוע הגיעו הבאר שבעים עצמם. היום אנשים זוכרים אותי מתקופת הילדות. הם היו מגיעים עם אמא שהייתה מבקשת מהם להמתין ליד הסל, ואני הייתי משחק איתם. מימון רצה לגדול ולהתפתח, אבל אביו לא הרשה לו. אבא שלי היה מאוד שמרן, לא רצה לשנות. היום, אם הבן שלי רוצה מכונה במיליון שקל, הוא הולך ורוכש. אני, כדי לארוז תבלינים בסקיות של קילו, הייתי צריך לשבת עם אבא שלי ערב-ערב ולהתחנן. את היום שבו הוא הסכים, אני זוכר עד היום כאחד הימים המאושרים בחיי. היה לי מחסן קטן שבו ארזתי את התבלינים. פפריקה, קורקום, כמון והכל, ובערב הייתי אורז בבית, בסלון, אחרי שהילדים היו נרדמים. בהתחלה הייתי מוכר רק למסעדות ולקייטרינג, ומשם עברתי למחירה כמונאית ליחידים בחוסות פלסטיק. מכרתי רק למקולות ולסופרים קטנים בבאר שבע, לא היו אז סופרמרקטים גדולים כמו היום. אחרי שמציתי את באר שבע עברתי לירושלים, שם התחלתי לפזר את הסחורה לסיטונאים. זה היה תהליך מאוד ארוך. בעלי הסופרים ומנהלי רשתות השיווק לא ספרו אותי. ההתייחסות אליי כמי שהגיע מהדרום הייתה משפילה. אני לא אשכח שבכיר באחת הרשתות אמר לי, מי אתה בכלל? תישאר במקום שלך ואל תשכח מאיפה באת. אבל זה רק נתן לי מוטיבציה לנסות לפרוץ לעוד מקומות. התחלתי לתת לאנשים סטנדים של תבלינים בחינם. אני מניח סטנד, וכל מה שנמכר בפעם הראשונה הוא בחינם. איך הרווחת? לא הרווחתי, אבל רציתי לחדור אל המקולות. לא עשיתי הנחות לאף אחד, גם לא לרמי לוי. בהתחלה הוא שיווק גם קטניות ופיצוחים, עד שהגיע להתמקצע ולהתרכז רק בתבלינים. לרשתות הגדולות הוא הצליח לחדור רק בתחילת שנות ה-2000. זה היה תהליך מטורף. אתה צריך להיכנס עם הראש בקיר, לבוא עוד פעם ועוד פעם, גם כשאומרים לך לא. זה תהליך ארוך, אבל בסוף הצלחתי להיכנס לרשתות. צמחתי עם הקטנים, רמי לוי, ויקטורי, יינות ביטן. הם התחילו עם חנות אחת, וכשהם גדלו, גדלתי יחד איתם. למה הם הלכו דווקא איתך? כי הגעתי אליהם ראשון ופיתחתי איתם מערכת יחסים. הייתי גם נחוש ברמה לא הגיונית. גם אם שמו מולי קיר, זה לא שינה לי. אחרי שהצלחתי לשכנע את אבא, מבחינתי הכל היה אפשרי. עשית הנחות לרמי לוי? הוא לא פרייר. לא עשיתי לו שום הנחות. את הסיפור שלי עם לוי אני מביא בפני אנשי המחירות שלי. אני מספר להם שהגעתי אליו חודש אחרי חודש במשך 3 שנים עד שהצלחתי להיכנס לשם. גם בשופרסל זה לקח לי שנה שלמה. זאת הייתה ידידות ברמה של מנהלי סניפים. כשהם פתחו סניפים בדרום, הם הכניסו אותי. כששופרסל נהפכה לכימונאית הגדולה ביותר בארץ, היו להם כל מיני בעיות בסניפים בנצרת. לא הייתה סחורה. שאלו אותי אם אני יכול לספק. אז מה אומר אחד כמוני שלא נותן שירות צפונית לאשדוד? ברור, אני מגיע. התאבדתי על זה בכל הכוח. יצאתי ב-4-5 בבוקר וחזרתי ב-10 בלילה. נהגתי בעצמי 500 קילומטר ביום. עשיתי את רוב העבודה פיזית. סידרתי את הסטנדים. המשפחה לא עזרה, אתם 9 אחים. מי שלקח ופיתח את העסק זה אני. אח אחד הוא קצין במשטרה, אחות אחרת בארצות הברית, אני נשארתי בעסק. אשתי עשתה הכל, הנהלת חשבונות, מה שאתה רוצה. אבא שלי נפטר ב-1987, בגיל 64, קיבל יום אחד דום לב והשאיר אותי ככה, לבד. אחי מחזיק עד היום את החנות שלו בשוק. אבל אני גדלתי עם אבא שמרן שלא נתן לי לעשות כלום, והייתי מאוד יצירתי ורציתי לפרוח. למרות השוק ותחושת הבדידות אחרי מותו, הצלחתי להתגבר ולהמשיך הלאה. היום אתם נמצאים בכל מקום. אתם הספק העיקרי של שופרסל. איך הצלחת לעשות את זה? אני גם עושה את המותג הפרטי שלהם ושל רמי לוי. זה כי אני עושה את המוצרים הכי טובים. לא מעניין אותי כמה הם עולים וכמה אני מרוויח. בשוק יש, סליחה על הביטוי, יצרני בית שימוש שמערבבים ושמים כל מיני חומרים שלא נדע ואיתם אני צריך להתמודד. אבל זה לא מעניין אותי, כי מה שחשוב זאת סחורה איכותית. אני קונה את החומרים הכי טובים שיש וגם משלם עליהם יותר. אני מקבל דגימות ולפעמים נוסע לחול כדי לבדוק את איכות המוצרים. כל מה שאני מתאר לך עכשיו, בכמה דקות, זה תהליך של הרבה שנים. עברתי תקופות לא פשוטות. פתאום עוקצים אותך בזמן שיש לך בעיות של תזרים מזומנים, סופרמרקטים נופלים, ואתה כל הזמן בסך הכל עסק שנמצא בהקמה. קשה לעבור מסלול כזה בלי להישבר באמצע. בכל קטגוריה יש מותג, רק באפייה היה ואקום, אז נכנסנו. התפנית הבאה שעבר מימון הייתה כשבנו הבכור, כפיר, רואה חשבון ואיש כספים שהיה בכיר במכתשים הגן, זיהה ששוק חומרי הגלם לאפייה, חומרים כמו תמציות טעם, אבקות אפייה, מליות, סירופים, קישוטי עוגות ועוד, אינו מאורגן, וברוב רשתות המזון והכימונאים אין בו שחקן מוביל. בכל תחום יש לך מותג מזוהה, מסביר מימון האב. בשתייה יש לך את קוקה קולה, בקפה יש לך את אלית. רק באפייה היה בלגן. מלא יצרנים קטנים שצריך להתעסק איתם כל היום. אפילו המחלקות בסופר הוזנחו ונראו קטסטרופה. החלטנו לבנות קטגוריה. במשך שנתיים עבדנו על זה עם ערן שוורצברד, מבחירי הקונדיטורים והיועצים הקולינריים בישראל. היינו נפגשים אחת לשבוע, מתכננים, מנסים ועושים מבחני טעימה. פיתחנו גם מוצרים חדשים לשוק, למשל תמצית אפייה בטעם תפוז. אחרי שנתיים פנינו לכימונאים. הם אמרו שאין סיכוי בעולם שנצליח להרים דבר כזה, אבל עשינו את זה. בנינו מותג שנקרא מיימונס, שבו אפשר להשיג את כל צורכי האפייה, מתבניות אפייה, דרך שמן ופודינג ועד קצפת לעוגה. ישבנו עם סטודיו גרפי ומיתגנו את זה, הכל בלבן נקי, כאילו זה דף שאפשר לכתוב עליו מתכון. והכל מאוד מאוד ממסודר וממוספר, כמו שצריך באפייה. אפילו מספרנו את כל הקטגוריה. אמא יכולה לשבת בבית, להסתכל בקטלוג ולבקש מהבן שלה שיביא לה מהסופר את מספר 3. הוא לא צריך לדעת אם מדובר בקוקוס או שקדים. למעשה, פתחנו מחלקה שלמה בסופר שמקיפה הכל. אני לא מכיר אף חברה בישראל שהשיקה בבת אחת 160 מוצרים. עשינו השקה. כל הכימונאים הגיעו מכל הארץ ולא האמינו. הם היו בהלם מוחלט. ציפינו בהתחלה לשיווק ב-30 סניפים, בתוך חודש זה הפך ל-300. מה זה נתן להם? פחות כאב ראש. הם לא צריכים להתעסק עם מלא ספקים. בעל הכוח, הכל מסודר יפה, זה נראה מדהים. היום מיימון זו המותג החזק בשוק הזה, עם נתח שוק של יותר מ-17%. אתם מקדימים אפילו את אוסם, עם 16%, ומשאירים מאחור מתחרים חזקים כמו מיה, אופנהיימר, פילסברי, סוגת. לא חששת ללכת איתם ראש בראש? לא. אז מה אם הם גדולים? הצלחנו למתג את עצמנו כך שאנשים כבר מבקשים את מיימונס. ההצלחה הזו גם הכניסה לך סכומים יפים. כאסטרטגיה, אני לא נוגע בכסף של העסק. כל מה שנכנס הולך לטובת פיתוח העסק. זה סוד ההצלחה שלנו. לא מינפנו ולקחנו הלוואות כמו כל האחרים שקרסו. כשיש אפשרות אני גדל, כשאין אני יוצר. זה הסגנון. ובכל זאת, הכסף הביא לך רווחה? אני פוסט-טראומטי, לעולם לא אגיע לרווחה. נשארתי אדם פשוט מבאר שבע. אנחנו לא צורכים הרבה. לא חיים בדאווין ופוזה. החברים האמיתיים שלי הם אלו שאיתם גדלתי בשכונה. בכפר שמריהו בסביון אין אנשים אמיתיים, רק חברויות של אינטרסים. אנחנו לא קופצים מעל הראש, לא קונים יחטות. ובכל זאת, אחרי המניפסט הצנוע הזה, הוא מציע לי טרמפ במכונית הסופר יוקרתית שלו. זה לא אקזיט, זה קרש קפיצה בתחרות מול הגדולים. תקופת הקורונה הביאה לצמיחה עצומה בעסקיהן של חברות המזון והכימונאות, אבל דווקא אז, מימון מצא את עצמו על סף מוות, כשביוני אשתקד נדבק בקורונה מאחד מנכדיו. הייתי סנטימטר מהקבר. לא יכולתי לנשום, הוא אומר כעת. כל צעד היה עבורי בלתי אפשרי. אם לא הייתי בגל השני, כשכבר קצת ידעו איך להתמודד עם המחלה, כבר הייתי מת. וכשהתאוששתי, דבר ראשון שלחתי וואטסאפ בקבוצה של העבודה, ומיד אחר כך הגעתי למפעל עם בלון חמצן. ההתחככות הזאת במוות היא זו שדחפה אותך למכור 50% ממפעל חייך? היא שכנעה אותך שכדאי לעשות אקזיט? זה לא אקזיט, אלא רצון להמשיך להתקיים, ולא להיעלם בתחרות מול הגדולים. איפה כל התעוזה שדיברנו עליה? פתאום אתה צריך כסף של אחרים? כדי להתחרות בגדולים אני צריך גם כסף. אבל אל תתבלבל, יש הרבה תעוזה. אני מאמין בדרך שלי. בפודינג למשל אנחנו מנצחים את אוסם וטלמה במבחני טעימה. בינתיים הם מובילים במחירות שם, אבל זה לא בגלל הטעם, זה רק כי אנשים מכירים אותם. גם זה ישתנה. בדיוק כמו שקפה נמס אליט הפסיד לטייסטר צ'וייס. ליצרנים בינוניים וקטנים קשה להתמודד מול המפלצות הגדולות, שלהן יש תקציבי שיווק ופרסום שמנים וקשרים ברשתות, אבל זה משתנה. המהלך שעשינו עם מימון מראה שאפשר לנפץ את תקרת הזכוכית. בשנת הקורונה כולכם עשיתם סיבוב די רציני, ועכשיו אתם עוד הולכים להעלות מחירים. זה מכעיס את הציבור. התקשורת מעוותת את המצב. בוא אפקח לך את העיניים. מי שאחראי לעליות המחירים זו העלאת מחירי הקרקעות והדירות. פעם קניתי מגרש בלהבים $40,000. הבן שלי קנה עכשיו ב-400,000. יש פה מיסי דלק, אגרות רישוי, גני ילדים במחירים של אוניברסיטה, ועל מה כולם מסתכלים? על הקוטג'. שכחתם שמגה פשטה רגל? שקורפ ירושלים פשטו רגל? שופרסל הייתה על סף פשיטת רגל ב-2015. אל תשכח ששופרסל מחזיקה 15,000 עובדים, רמי לוי 8,000, יינות ביטן 7,000. ומה זה להרוויח כסף בתחום הזה? קמעונאיות מרוויחות רק 2%. אתה חושב שאם הם יורידו 1% מהרווח זה יקל על יוקר המחיה? אתה יודע שיצרנים בינוניים בקושי מרוויחים 1%, הם רק צפים מעל המים. אז לבואו להאשים את יצרני המזון והקמעונאים ביוקר המחיה, זה לא הוגן. אבקת הקסמים של מימון, מאת ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.